דרך החיים י"ז אדר.
המהר"ל שאל על המשנה של הקביע בן מהללאל, שכשהוא דן מאין באת מטיפה סרוחה, והוא לא אומר לאין אתה הולך, אלא לאן, משנה בלשון. בלשון אחד אומר מאין עם י', בלשון אחד אומר לאן, בלי י'.
היה אמור להיות י', לאין.
או זה או זה, או שאתה אומר מאין ולאן, או לאין ומאין.
מאין זה לא, גם מאין זה לא כזה.
למה הוא אומר זה בסדר? הוא אומר או ככה או ככה, למה האחד עם י' אחד? אז יש לדעת, הוא אומר, כי המקום שבא משם הוא לשון מאין, ושאלת המקום שיבוא לשם לשון אנה, כמו אנה אלך מפניך ואנה מפניך אברח. המקום שבא ממנו מלשון מאין, כמו מאין באה מאנשים, או כמו בספר שופטים, אנה תלך ומאין תבוא. אז הוא אומר, קודם כל אתה רואה שזה לא מתחיל מהמשניות, זה מתחיל מהתנך. כבר בתנך אנחנו רואים ששאלת המוצא נעשית עם יוד, מאין, ושאלת הכיוון, לפת המטרה, היא בלי יוד. למה? מה, למה זה ככה? הטעם, כי האדם, כאשר רואה שאחד הולך למקום אחד, על זה שייך לומר, לאן אתה הולך? כלומר, הליכתך שאתה הולך, לאן הוא? שעל הליכתו שעדיין לא בא אל הגמר ואל הסוף, הוא שואל, לאיזה מקום אתה הולך ומתנועה? אנה היא הליכתו ותנועתו. אבל כשאדם בא מאיזשהו מקום, לא שייך לומר בזה מאנה, כי לשון זה לא שייך לומר, בפרט כאשר שואל על ביאה שכבר עברה, לא שייך לומר בזה מאנה, כי אנה שייך על דבר שאלה שלא נגמרה. זאת אומרת שבעברית אנה זה תהליך שעוד לא נסתיים. אנה, לאן אתה הולך? אנה תלך. עכשיו כשאדם תשאל מאיפה הוא בא, אז זה לא תהליך, כי זה כבר הוא יצא משם, הוא עזב את המקום. לשון מאין שייך על דבר שנגמר, נגמר ובא, ואז אתה שואל אותו מה היה, שואל מאין באת. אפילו לא בא אל המקום שהלך לשם, אבל את היציאה הוא סיים. במקום שעומד הוא בא לשם אתה, זה סוף ההליכה של מה שהיה, שייך לזה מאין באת, ומה היה בידך שכבר באת. טוב, עניינים של לשון. ולכך לא אמר מאין אתה הולך, וכן לא שייך לומר לאין אתה תבוא. כלל הדבר, כי הליכה היא תנועה, וכל תנועה עדיין לא נגמרה, ושייך לשון אנה ולזה מקום התנועה הזאת. לשון ביאה הוא דבר שכבר היה, ושייך לשון מאין ולא לשון אנה. מה שכתוב אנה אני בא, זה מפני שעדיין לא גמר הביאה הזאת, ושייך ודאי לשון אנה אני בא. אבל לשון בת הוא לשון עבר, שכבר הייתה ביה הזאת, לא שייך לשון אנה, אלא בדבר שנגמר, כי דבר שנגמר הוא לא תנועה, שייך בזה מאין, לא מאן. הוא משתמש על תנועה של הלכת ואוזן כבר. אז עד כאן עניין לשוני. ועוד לשון מאין בת נאמר, נאמר אף שלא על המקום. כמו למשל כאן, לא מדובר על תיאור מקום. מטיפה סרוחה זה לא תיאור מקום. אבל לשון אנה זה נאמר דווקא על מקום. לפיכך אמר לאן אתה הולך במקום עפר רימה ותולעה. ומה שלא אמר כי האדם יהיה רימה ותולעה. למה אתה אומר מקום רימה ותולעה? תגיד את האמת, אתה תהיה רימה ותולעה בעצמך, תהיה עפר. כתוב עפר אתה ולפר תשוב. רצה לך אף על גב שאין האדם עפר לגמרי, מכל מקום הוא שב אל עפר גמור ורימה ותולעה, ועל ידי שהוא שב אל עפר נחשב האדם עפר לגמרי. ואין להווה את הלשון שרמקר מלא הוא כדי לאל. זאת אומרת, אפר תשוב הכוונה, האדם חוזר אל האפר, למרות שהוא לא אפר בעצמו, אבל הוא, זה, לשם הוא עתיד להגיע. וכן בלשון ואין אתה בא לידי עבירה, שאלו לומר ואי אתה בא לעבירה, הוא הלשון בכל מקום, כאשר יבוא האדם מהסיבה, כי אמרנו שהנושא של המשנה הזאת זה שורש החטאים, שורש החטא, אי אתה בא לידי עבירה, שורש העבירה אתה בכלל מונע אותה ממנו, כי אנחנו מדברים על הסיבה הגורמת. כי הסיבה נקראת תמיד לידי, כי הידיים, למה הסיבה היא נקראת לשון ידיים? כי ידיים הם הראשונים להביא הדבר אל האדם. כשאתה רוצה לפעול משהו, הידיים הם מאוד מבטאות את הנגישות ולכן כשרוצים לדבר על סיבה למשהו, הגורם הראשוני נקרא תמיד ידיים, ידי עבירה. אם כן הפירוש, הסתכל לשלה דברים, יבוא האדם לידי עבירה, הסיבה גורמת לחטא האדם, כמו שאמרנו אתמול, זה גבות הלב, זאת הסיבה אל החטא. ואם היה אומר, אתה בא לעבירה, היה משמע שלא הסתכל, הוא בא לעבירה בוודאי, ואין דבר כך. מזה לא יבוא בוודאי לעבירה, רק לידי עבירה. זאת אומרת, דבר שהוא סיבה לעבירה. זאת אומרת, הנושא שלנו הוא לא הטיפול בעבירות עצמם, אלא בשורש, האחורי הקלעים של כל העבירות. כן.
אפשר שנייה לחזור, רק לא הבנתי גם למה צריך את היוד הזאת ולמה הוא רשם מקום רימה ותולעה ולא...
זאת אומרת, מקום רימה ותולעה, כי הנושא הוא לא רק, לא האדם, שהאדם הוא עצמו אפר. האדם הוא לא אפר, אבל הוא בא אל מקום שנחשב אפר.
לא שהוא עצמו אפר.
כן.
אוקיי, ולמה
יהודה? מאין ולאן?
כן.
הוא אומר שכשאני אומר בעברית אנה, פירוש הדבר
בלי
יהוד, פירוש הדבר תהליך שעוד לא, שאנחנו באמצע שלו. באמצע תהליך, ואז אומרים אנה. זאת אומרת, אנה, לאיפה זה הולך? אז זה לגבי העתיד, העתיד לא נודע. כשאומר מאין, זה דבר שהסתיים, כאילו אני יודע לסמן מה קרה, ואני רק שואל על הנקודת מוצא שלו.
אז כאילו שהאדם יודע את ההתחלה שלו, אבל את ההמשך שלו,
כן, כך הוא אומר, שזה יותר שאלת מקום, וזה יותר שאלת כמו איפה אתה, כאילו למה הכיוון. אז כך הוא מפרש. ואף אם אין יצר הרע מכל מקום יחטא, אם יהיה חס ושלום אומר לידין ולדיין. טוב, לכן לא מספיק שאדם תקף את היצר הרע. היצר הרע אמרנו צריך לתקוף אותו על ידי עבודה על מידת הגאווה, אבל עדיין גם אם אין יצר הרע, אדם אופים עושה טעויות לא בגלל יצר רע, סתם כי הוא לא רציני, לא בגלל שיש לו זה יצר, סתם כי הוא מה, למה להשקיע, למה להדקדק, למה להקפיץ, סתם בשביל מה. לכן צריך להוסיף למשנה, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכים הקדוש ברוך הוא. כנגד זה אמר, לפני מי אתה עתיד דין וחשבון, כאשר ידע אלו הדברים ביחד לא יבוא לידי חטא. גם יש לפרש מה שאמר לפני מי אתה עתיד לפני דין וחשבון, לומר שהאדם אינו נחשב מצד כל שלושת הבחינות. אם מצד ההתחלה, על זה אמר מיין באטר, אם מצד הסוף, לאן אתה הולך, ומצד עצמך, כשאתה נמצא, גם אתה לא נחשב כלום. ועל זה אמר, לפני מי אתה דין לחשבון, כלומר שכל המעשים שאתה עושה, כל מה שאתה נמצא, אתה צריך לתת דין לחשבון. אז זה לא נראה טוב, מוטב שלא נברא. איזה שאדם לא נחשב כלום מכל צד, מההתחלה, מהאמצע ומהסוף. יש שואלים, למה אומרים דין וחשבון בעברית? לכאורה, מצד ההיגיון, צריך להגיד בעברית חשבון ודין. ועם כל הכל עשה חשבון, ואחר כך נותנים את השורה האחרונה, שזה הדין. אז למה בעברית אומרים דין וחשבון? צריך להיות חשבון ודין. אבל זה בעיה למשטרה עכשיו להחליף את כל הזה.
חוד.
זה נתום לך חוד. שערי החשבון קודם לדין, זה לא קשה. צריך לדעת מה זה דין. דין פירושו שימיד אותו הקדוש ברוך הוא בדין. לא הכוונה פסק הדין, אלא דין הכוונה, תדע לך בכלל יש פה דין. דין הכוונה יש פה בכלל התייחסות רצינית לנושא. מה הכוונה דין פה? שאל תגיד שאין דין. לא, מיימיד אותך בדין, עכשיו תצטרך גם לתת חשבון. התחלת הדין, דין פה הכוונה התחלת, לא גמר הדין. ומה שאמר ליתן דין, כל דבר שמתחייב מהאדם, כמו דין שכאשר יעשה חטא מתחייב מזה דין, שאנחנו אומר שהוא נותן דין. כי מי שבא על ערווה מתחייב מזה דין. חמה ליתן דין. כל דבר שאדם לא עשה בסדר, אז הוא יצטרך לתת את הדין על כך. הרום מסכת והבטו, פרק המוכר את הספינה. דבר הנה, וזה עתידים ישראל ליתן הדין עליהם. נקודה. ויש לדעת עוד, והוא עיקר הפירוש. דע. כי האדם הוא עלול מהשם יתברך שהוא עילה אליו. כן, הקדוש ברוך הוא הסיבה, הוא הגורם לכל קיום האדם. כאשר חושב האדם עצמו שהוא עלול, ויש לו דבקות בלב, כשאדם כל הזמן זוכר שהוא רק בא מעת השם, שאין לו קיום מצד עצמו, שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, שאין לו חיים משלו, כל הזמן הקדוש ברוך הוא מביא לו את החיים, אינו בא לידי חטא. כי אין החטא והיצר רק כשאדם שר מלילה. כל החטא וכל היצר רק כשאדם מעמיד את עצמו כאילו ישות נפרדת, כאילו אני עומד בפני עצמי, ואז אני בא לבית, אני נראה לי, אני עושה מה שאני חושב, מה שנראה לי, זה החיים שלי. זה החיים שלי. אז כשאדם חושב שזה החיים שלו, אז הוא עושה מה שנראה לו. אבל אם אדם לא זוכר שהוא בא מאת השם, וכל מה שיש לו זה מהקדוש ברוך הוא, אז הוא נתן לו באדון השמות, הוא בעל החיים, אז הוא צריך לברמש את רצונו. כי אין החל ויצר נמצא רק כאשר האדם שר מן העילה, ואינו מחשיב עצמו עלול אל העילה. לכן אמר, הסתכל בשלב דברים, ואין אתה בא לידי חטא, שהוא הסרה מהשם יתברך. מאין באת? מטיפס רוחה. לאן אתה הולך? למקום עפר עמה ותולע. כל הדברים, כמו שאמרנו, שאין האדם נחשב מצד עצמו כלל. שאפילו לא נחשב מצד התחלתו שבא מטיפס רוחה, ואין נחשב מצד סופו, מצד שלא הולך למקום עפר עמה ותולע, נחשב האדם דבר מצד עצמו, ולא היה תחת רשות העילה. ואם לא היה נחשב מצד הסוף, היה נחשב מצד ההתחלה, עדיין אינה נחשב האדם דבר מצד עצמו. וכאשר מצד התחלתו מצד סופו אינה נחשב כלום, הנה האדם בזה, הוא עלול לגמרי. אתה רואה שאין לך יכולת עמידה מצד עצמך. עובדה שנקודת המוצא של האדם היא טיפה סרוכה, וסופו רימה ותולה. זאת אומרת שכל מה שמקיים אותו פה, זה לא בזכות עצמו ולא בכוחות עצמו, אלא רק מעת השם. הוא לא נחשב, לא מצד התחלתו ולא מצד סופו. עדיין, אם לא מסתכל שיש לו עילה, צריך לא מספיק להגיד שאני לא כלום, צריך להגיד גם יש עילה, כי אנחנו נכנסים תחת רשות העילה. כשמקבל השם יתברך לעילה, אז אני יודע שייתן דין לחשבון, יודע שהוא יתברך העילה והאדם עלול לגמרי. ואז בעזרת הדברים האלו האדם נכנס תחת רשות העילה, אדם זוכר שהוא תחת רשותו של הקדוש ברוך הוא, ואינו בא לידי חטא חס ושלום, אסור מהשם יתברך שהוא העילה, ולא שלט בו היצר הרע. כמו הפירוש הראשון, כשתר דוד אמת, על זה שיסתכל שלושה דברים, אין לו הסרה משן ברך, לא ימין ולא לשמאל, מקושר משן ברך ולא בא לידי חטא, לבין הדברים האלו מאוד.
אבל אז בעצם אם הוא היה אומר לו חשבון, אם היה אומר חשבון, אז הייתה אומר, אז יש חשבון, אבל לא בהכרח, כאילו חשבון מעיד על איזשהו מסע ומתן כזה?
לא, חשבון זה לא מסע ומתן, חשבון זה שעושים בדיקה. בדיקה של כל המחשבים, גם המחשבים הכוונה בודקים הכל.
אז למה מה הבעיה להגיד חשבון ודין?
כי הוא אומר שאני עושה בדיקה, שאלה מה האווירה של הבדיקה הזאת. האם האווירה של הבדיקה הזאת זה אווירה של דין, זה כבר, כאילו מה הכותרת פה? אדם בא, אומר, אני רוצה לבדוק פה משהו. מה אתה רוצה לבדוק? יש לך סמכות? לא, בא לי לבדוק. טוב, בסדר, תבדוק. אבל כשאדם בא עם צו בית משפט, כלומר אני רוצה לבדוק, כבר הכל נראה אחרת. אז הכותרת, כן, של הבדיקה, זה נקרא דין. מה הכותרת שמתוכה אנחנו באים לבדוק?
מה זה מה שאומר שמצד התחלתו?
אדם מצד נקודת המוצא שלו, אין לו משהו שיכול להחזיק אותו. הוא בא מכלום. אז אין לו להגיד, טוב, אני בזכות עצמי, אני חי מכוח עצמי, אני חי מ... איפה באת? וכל הכל, כמו שמאמר על פה חוזר, שכל המהות של המשנה זה שורש שורש כל החטאים זה בגלל הגאווה של האדם. זה הנושא של המשנה. ששורש כל החטאים זה שאדם מחשיב את עצמו, והוא אני עצמאי, ואני סומך על האינטואיציות שלי, וסומך על הרגשות שלי, מה שנראה לי, על דעתי, אני פה, אני, זה החיים שלי. זה פה שורש כל החטאים. כל מה צריך לדעת, זה לא החיים שלנו. זה לא, אנחנו לא פה, זה לא, זה, אנחנו פה, שליחים של ריבונו של עולם. זה החיים שלו. הוא בעל החיים. הוא מקור החיים, ואנחנו מחויבים אל החיים האלוקיים כל הזמן. אמור המדרש, עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל שלושה דברים יצא בא לידי חטא. למה אין באת, לאן אתה הולך, ואם יתן אני חושמו, לפני מלכונכם הקדוש ברוך הוא. רבי יהושע בן לוי דסכנין אמר, שלושתן, את שלושת הדברים האלו שלמדנו פה במשנה, דרש עקביה מתוך תיבה אחת. כתוב, זכור את בו רעך. כתוב בספר קהלת, גם כשאתה בחור צעיר תזכור את בו רעך. בו רעך, אומר רבי יהושע בן לוי, רומז לשלוש מילים, גם לבאר, בערך, וגם לשני מילים, סליחה, גם לבערך וגם לבורך וגם לבוראך. אז פה שלוש מילים, באר, בור ובורא. באר זה עניין של לחות, אז זה רמז ללכה סרוכה. באר זה מעיין, בסדר? המעיין שממנו באת, יש לך מעיין. כן, יש מעיין שממנו באת. בורך זה הבור, בור בסוף, רימה ותולה. ובורך זה מלך מלכם הקדוש ברוך הוא. אז שלמה המלך אומר, תזכור את בורך, הוא רומז לך שלושה דברים. תזכור את הבאר, תזכור את הבור ותזכור את הבורא. תבין הדברים, מה שפירשנו, שהכל נרמז במילה בורך, בור ובאר. כי מצד שיש לאדם מילה שהוא השם נדבך שבראו, האדם הוא עלול, ועלול יש לו התחלה של עין. מצד עצמנו אין לנו שום שורש קיום. אם לא כן, לא יהיה עלול מצד התחלה, זה נקרא באר. ומצד יש לאדם מילה, אדם הוא עלול, לכן גם יש לו סוף של הפסד, הוא לא ישר לנצח פה. כי אם לאדם סוף ותכלית, אז הוא לא עלול, אז הוא כמו, כביכול כמו הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז הוא דומה לעילה, ודאי שלא, כל אחד יש לו סוף. כך במה שכתוב, זכור את בוראך, כאילו אמר זכור, שהשם ברך ברא אותך, והוא עילה לך. ולא כתוב וזכור את אלוקיך, רק את בוראך. מפני שהוא בוראך, האדם נברא והוא עלול. מפני שהאדם נברא, יש לו התחלה של עין, הוא הבאר, ויש לו סוף של הפסד, שזה הבור. לכן נרמזו כל שלושתם, ולשון לזכור את בוראך, כי מצד הבורא יתברך, שהוא בורא את הכל, לזכור את שלושתם. כאשר אדם נכנס תחת רשות העילה לגמרי, אז הוא מסולק מהיצר הרע, כמו שפירשנו למעלה, כי מצד השם ברך הסתלקות יצר הרע לגמרי. כמו שרמזו חכמים, שאם יצר הרע גובר באדם יקרא קריאת שמע, והדברים אלו עמוקים מאוד מאוד. דבר הקביע יש להקשות. בירמו פרק רבי אומר שהסתכל שלושה דברים, ולא אמר שידע מאין בא. מה שייך לומר הסתכל? גם אין בטוח שיקבל מוסר זה שהסתכל יותר מאילו היה אומר לאדם שלא יחטא. אם לא יקבל זה, אם היה אומר שלא יחטא, גם כן לא יקבל זה שיסתכל שלושה דברים. לכאורה, מה הרכבי בן ענאל אומר? אם הרבי, אם אדם הוא צדיק, אם אדם הוא רציני, אז מה שרבי אמר זה מספיק. שאדם צריך להסתכל ולא לבוא לידי עבירה. אוזן שומעת, עין רואה, מסך בספר נכתבים. ואם אדם הוא לא רציני והוא לא יקשיב לדברי רבי, למה שיקשיב לדברי הרכבי בן ענאל? כאילו מה באת להוסיף? בראנו למעלה כי נמצא שינוי בריאה באדם, מה שלא נמצא בכל הנברים, שאדם הולך בקומה זקופה. זה לא במקרה, כי אדם הוא בעל חטא וקרוב אל החטא. לכן אמרו הלוואי שיהיה לכם מורה שמיים כמורה בשר ודם, כי אדם אין כן דו מורה שכינה. כן, האדם הבעיה שלו זה היותר יסודית, זה שהוא בעל גאווה. כל אדם יש לו אגו, לכן אתה רואה שכל הבעלי חיים הראש להם באדמה, והאדם זה היצור היחידי שהראש לא מסתכל ככה. זאת אומרת, הוא לא מסתכל על האדם. למה? כי יש לאדם גאווה.
גם ג'ירפה.
כן, אבל היא לא בקומה זקופה, נכון? כי היא רוצה לאכול, מה היא עושה את ג'ירפה?
יורדת.
מתכופפת? לא, אבל אם כן זה עלים גבוהים, אתה לא יודע, היא מתאפסת למטה.
שותה אבל מלמטה.
שותה מלמטה.
נטויית צבא.
שותה מלמטה.
דיברנו על זה כבר פעם, לא?
על הג'ירפה.
זה יש האדם למים.
לכן אמר הסתכל, כמו שברא השם ברך את האדם, להרחיק אותו מן העבירה, ברא אותו בעניין זה שיסתכל מעין בה. למה, תבין, למה דברת בקומה זקופה? לא בשביל הגאווה שלך, ושתוכל להסתכל, להתבונן, מעין, תסתכל לשמיים, להתבונן מעין באת. הדבר שאדם אינו בא, הוא כנגדו, וזה לא תמצא בשום בעלי חיים. הוא אומר עוד דבר, שהאדם, היצור היחידי, האמת אבל גם, אולי, האדם הזה הוא היחידי שהוא הולך, והוא רואה את המקור שמנו הוא בא. הוא רואה את עבר התשמיש. אדם יכול לראות את עבר התשמיש. אצל כל בעלי החיים הם לא רואים את עבר התשמיש שלהם, הוא נמצא מאחור. אז כאילו אומר לאדם, מאין באת? תסתכל, תראה כל הזמן, תזכור מאיפה באת. וכן אדם מסתכל למטה גם שידע לאן הילך, ואדם מסתכל כלפי מעלה לשמיים שידע לפני ביתן חשבון. אז הסתכל, הכוונה, תתבונן בכל הדברים האלו, כדי למנוע את הגאווה מהלב. טוב, רבי חנינא סגן הכהנים אומר, ומתפלל בשלומה של מלכות, שלמלא מורה איש את רעהו חיים בלאו. אז אפילו כשאתה נמצא אצל אומות העולם, צריך להתפלל על אומות העולם שיהיה להם שלום, כמו שמצינו רשי אומר שישראל היו מתפללים על אומות העולם. יש לי שואל, מה עניין רבי חנינא סגן הכהנים למאמר הקודם של הכהנים האלה? זה לא קשור פה. ועוד, אפילו אם זה דבר רגון ורוי להתפלל בשלומה של מלכות, הוא אמר למלא מורה מלכות יש את רעהו חיים בלאו. לא יודע לומר שלמלא מורה מלכות אין לבריאות יכולים לעמוד. למה השתמש ביטוי כזה קיצוני, כל אחד בולע את השני? תגיד צריך מלכות בשביל הסדר הטוב. למה להשתמש בביטוי כזה קיצוני? תתבונן בעניין הבריאה, תמצא האדם יש שינוי בבריאותו שלא נמצא בשאר הנבראים. כל שאר הנבראים נבראו הרבה ביחד, האדם נברא יחידי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי המעשה, אז הוא ברא תנינים, ציפורים, כבשים, עיזים, אבל הוא לא ברא אחד, הוא ברא הרבה. האדם, רק האדם הוא ברא אותו בודד, יחיד. אף הנקבה שלו שהיה רואי שתהיה נבראת בפני עצמה עם האדם, לא היה זה רק נברא אדם יחידי, אפילו נקבה לא הייתה לו בהתחלה. פרק אחד, דיני ממונות. לפיכך נברא אדם יחידי, למדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלם כתוב כאילו איבד את כל העולם, כל מכן נפש אחת מישראל כאילו קיים את כל העולם. וגם מפני שלא יאמר אבא גדול מאביך, כי כולנו בסוף בנו באותו אבא, אין ייחוסים וכאלו, כולנו מיוחסים אותו דבר. ושלא יהיו אמינים אומרים הרבה רשויות בשמיים להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, כולם דומים זה לזה. אנחנו נכים תובע כל אחד בחותמו של אדם ראשון, ואף על פי כן אחד אינו דומה לאחר. אחר כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם. לפי הנראה הטעם הוא, כיוון שמאדם אחד יצאו כל העולם, יצא כל העולם, אם כן הוא מעמד נפש אחת מישראל, כי הוא מעמד את כל העולם. ואם הטעם כך, אז קשה, לכאורה זה לא הוכחה כלל. שרמה שמעים, לא נברא אדם יחידי, לא נראה שאדם הוא כל העולם. זה לא נכון. שהרי גם מן השני יצאו. כן, עכשיו שאין אדם נמצא בלבד רק אחרים, למה נחשב מעבד נפש אחד מישראל, כול איבד כל העולם? הרי בפועל הוא אומר, האדם הוא לא נברא לבד. בסוף נבראו עוד הרבה הרבה אנשים. אז זה שאני ארוג אחד, למה להגיד מעבד עולם מלא? יש אנשים אחרים, הם יולידו ילדים. ועוד, אם אני הורג אדם שהוא סריס וזקן, הוא לא יוליד עוד ילדים, אז למה זה נחשב כאילו איבד עולם מלא? אלא פירוש הדבר הזה, כי לפי מציאות העולם וציור החוכמה, לא היה צריך שיהיה רק אדם אחד. הכוונה היא שבאמת מצד התכנון האלוקי מספיק שאני אדם אחד בכל העולם. זה הרבה חיות, באמת מספיק בן אדם אחד, לא צריך יותר מזה. רק זה עושה את הכל. כשם שראו לפי החוכמה שיהיו הרבה מינים, מצד החוכמה ראוי שיהיה נברא אדם יחידי. למה? היה התכנון המקורי, העיקרון אומר מספיק בן אדם אחד, כמו שאנחנו רואים למשל עם נוח, זה מספיק אחד. למה? כי אדם הוא מלך, תפקיד של האדם הוא להיות המוליך של כל העולם, וראוי שיהיה מלך אחד, לא צריך שני מלכים, כמו שהגמרא אומרת וחולין אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. בגלל שהאדם הוא מלך בתחתונים, הנה מצד צורת העולם שמסורר משם נדבך, הוא שיהיה אדם יחידי. התפקיד של האדם הוא לברר מה המטרה של כל הטבע, של כל העולם. אז אדרבה, בן אדם אחד, הוא מגדיר את כל המטרה של הכל. בן אדם אחד. המטרה האחת הכוללת של כל הבריאה. לכן המקיים אדם אחד כאילו קיים כל העולם כולו, לא במובן המספרי. על המובן הזה שכל אדם בעצם היה, הוא יכול להכיל את כל מה שהמין האנושי צריך להוציא לפועל, ומאבד אחד כאילו איבד כל העולם, כי האדם הוא צורת העולם ומשלים אותו. האדם נותן לעולם את הזהות, ומספיק יכול להיות בן אדם אחד צדיק בסוד עולם. אז יכול להיות שאדם אחד שכל העולם כולו מקבל את שמו, את זהותו בזכותו. זאת אומרת, צריך להיות אדם אחד. צורה העולם, צורת העולם, צורת העולם, המהות של כל העולם, בשמה נברא כל העולם, מה המטרה שלו, מה המשמעות של כל מה שנברא. זהו, משלים את העולם, בשביל האדם נבראו כל התחתונים. זאת אומרת, מספיק בן אדם אחד שנותן את הזהות, את המטרה, את המשמעות של כל הבריאה כולה. ומצד התוכנית המקורית, מבריאה התונה בסדר שלו, אדם באמת נברא יחידי, וככה הוא מצד ציור העולם, ציור מצד התכנון. הצורה היא אחת, מספיק משמעות אחת, להמון המון יצורים, בסוף יש מטרת על אחת שהכל הולך אליה. מטרה אחת בלתי מחולקת, לכן נברא אדם יחידי, ולכן אדם אחד עכשיו כל העולם כולו, ומקיים אחד מישראל, כאילו קיים כל העולם כולו, והמעבדו כאילו איבד כל העולם כולו. כל זה מפני חשיבות האדם שאדם יחידי הוא כל העולם.
אז למה לא נשאר יחידים?
כל כך הרבה צריך? זה מה שאנחנו צריכים לברר עכשיו. אז קודם כל באמת מצד היחס שלנו, כל אחד אחד על השני, כל אחד היה יכול להיות כל האנושות. אז זה מלמד לנו את הכבוד הגדול שצריך לכבד כל אדם. כל אדם בעצם בפוטנציה הוא יכול להיות מבטא את כל מה שיש למין האנושי.
יכול להיות הרבה, יכול להיות.
יכול להיות. אז זה העניין ראשון. נקודה שנייה, למה האדם נברא יחידי? אף כי בלאו הכי יש כהנים, לוויים וישראלים, אם כן מה יותר, אם היה התחלת אדם יותר מאחד. הרי בלאו הכי יש הבדלים בסוף ביחוסים, לא קשה. מפני שיש התחלה אחת אברהם שהם מחולקים, נכון שיש הבדלים בין אנשים, ההתחלה שהיא אחת מאחדת כולם. כולנו בסוף באנו מאותו שורש, קשר אותם עד שהם אחד, ולא ייפול ביניהם גירוי. גירוי, הכוונה, אין אחד לא יכול להתנשא על השני. כי כולנו בסוף באנו מאותו שורש. אבל אם היה להם שתי התחלות, אם יש, היו שני אנשים, אז היה ממש כאילו יכול להיות אימות כזה. אנחנו באנו מהאדם הזה, אתה בא מהאדם הזה, ואנחנו כאילו שני ענפים נפרדים של האנושות. יכול להיות איזה מאבק. דבר שלישי, שלא יאמרו שתי רשויות. כי על ידי שכל התחתונים נתונים תחת רשותו, ואדם משלים את כולם כמו שאמרנו. אז שזה העולם אחד, לפיכך אף אם הרבה נבראים בעולם, כיוון שאדם משלים כל הנבראים ואדם אחד נחשב העולם כולו אחד, אם היו שניים היה עולם מחולק ולא אחד. הרי מה האדם עושה? מגדיר את המשמעות של המציאות, והמשמעות היא אחת, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במטרה אחת. אבל אם היו בו כמה אנשים, כל אחד היה מגדיר משמעות אחרת, אז היינו כבר אומרים אולי יש כמה משמעויות שונות לעולם. ימה שיש משמעות אחת, אולי יש כמה בוראים לעולם, יש כמה שורשים למציאות. היו אומרים, מהפועל של אחד יצא דבר אחד, יש הרבה התחלות, יותר מאחד. יש פה עולם מחולק. פרח נברא אדם יחידי, שמורה העולם שהוא אחד על פועל אחד.
במקום אחר גם ראיתי שהוא אומר, בגלל זה גם האדם נברא האחרון.
נכון.
בסוף זה כן קורה.
אז זהו, אנחנו הולכים לקראת זה, בסוף הזה. טוב. והנושא של המלכות, זה הנושא שלנו. שהמלכות באה להתמודד עם הסוגיה הזאת, שבפועל יש הרבה אנשים, ואנחנו נגיע לזה שהמלכות באה להחזיר אותנו למצב המקורי. בעזרת השם. טוב, בהצלחה, תודה רבה.